שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר שמונה פרקים להרמב״ם, ואנחנו בפרק שמיני, ואנחנו באמצע הדיון לגבי נטילת הבחירה החופשית מן המצרים לכאורה. כן, כלומר, זאת הרי כל הפרק השמיני, התוכן שלו זה לבאר ולברר את מהות הבחירה החופשית. או יותר נכון, להביא ראיות שהבחירה החופשית איננה בלוף. ודיברנו על מספר ראיות, גם מצד השכל, גם מצד התורה, גם מצד דברי הנביאים, והתורה שבעל פה, שמחזקים את האמונה הזאת שהאדם הוא באמת בן חורין. עכשיו, גם הבאנו קושיות על זה. קושיות מפסוקים, קושיות ממאמרי חז"ל, ואחת הקושיות היא מברית מן הבתרים. זה בערך באמצע הפרק. והנה, האמת היא, כן, ראינו הקושיה לגבי השיעבוד במצרים, שמצד אחד כתוב, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. איך זה יתקיים? זה יתקיים בשיעבוד מצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם שעם ישראל ירד לגלות, שהוא ישתעבד ושהוא יצא משם, ושהמצרים ישפטו. איך הם נשפטו? 10 מכות. שואל הרמב״ם, זה ראינו, כן? לכן אני חוזר על זה בעל פה. איך ייתכן להעניש את המצרים, הרי לכאורה לא הייתה להם ברירה, אלא לשעבד את ישראל, שהרי הקדוש ברוך הוא גזר, ועבדום ועינו אותם. מה הייתה תשובת הרמב״ם? זו התשובה הנכונה. הפרטים לא היו חייבים. זאת אומרת, מצרים כמצרים משעבדת, כאומה, אבל כל יחיד ויחיד לא היה חייב לשעבד, ולכן העונש היה על היחיד. יפה, מזה עולה דבר חשוב מאוד, והוא שהבחירה החופשית היא בחירה של הפרט ולא של הכלל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. עכשיו ראינו גם, לא ראינו, אבל אני רוצה להגיד שהרב קוק בספר אורות, קצת מעדן את דברי הרמב״ם. הוא כותב, הפרטים, כלומר, הטבע מוצא את רדיעתו בכלל יותר מאשר בפרט. הפרטים אינם יותר חופשיים. הוא אומר אצל הרב קוק, זה לא חתוך, הכלל אין לו בחירה, הפרט יש לו, אלא יש יותר בחירה בפרט, פחות בכלל. כי גם בכלל, לפעמים יש התגברות על הדטרמיניזם הטבעי, אבל באופן כללי, בחירה זה לפרט. אותו דבר לגבי הנבואה של משה לפני מותו, מה שראינו, וזאת התשובה בעצמה נשיב על אומרו, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר. שלכאורה, אז אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא מודיע מראש שהעם יעבוד עבודה זרה, אז אין להם ברירה, אבל זה אותו דבר. שאין הפרש בין זה ובין אומרו, כל מי שיעבוד עבודת כוכבים יעשה בו כך וכך, שאם לא יימצא לעולם מי שיעבוד אותה, תהיה ההפחדה לבטלה, ויהיו הכללות כולן לבטלה. וכן, העונשים אשר בתורה, אין לנו לומר כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח לחלל, ולא מפני הכללות שבאו בתורה נאמר שאשר עבדו עבודה זרה וחלו עליהם הכללות ההן שנגזר עליהם לעובדה. אבל בבחירתו עבדה כל מי שעבדה וחבלה והעונש. כמו שנאמר, גם הם בחרו בדרכיהם. וגומר, גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. כלומר, יש בתורה חילול שבת, מחלל שבת חייב סקילה. מסקנה, עם ישראל חייב לסקול, הרי צריך לקיים את כל המצוות. אז בואו נקיים גם את מצוות סקילה. לא מצאנו אף אחד שחייב סקילה. וואי, חבל, אולי מישהו יתנדב כדי שנוכל לסקול סוף סוף פעם אחת. כן? לא חייב להיות. יכול להיות שלעולם לא יסקלו מחלל שבת. לא יקרה. למה? כי לא חיללו את השבת. אז מה עם בית הסקילה? זה בשביל סיורי בתי ספר. שיבואו לראות. היום יש לנו סיור בבית דין רבני. בואו תראו ליד בית הדין, יש לנו בית סקילה. זה מאוד מעניין, יש מדריך מיוחד לתיירים, מסביר מאיזה גובה משליחים את הבן אדם, מה קורה אם הוא לא מת מיד, כמה אבנים זורקים וכו'. כל זה בשביל לעשות עבודה סמינריונית בבית הספר. כן, אבל לא חייב להיות שיהיה חילול שבת, לא חייב להיות שתהיה סקילה. אגב, יצוין שלמרות שהתרבו מחללי שבתות במהלך ההיסטוריה, מעולם לא מצאנו שסקלו. מעניין. מה, הרבנים לא יודעים לעשות את העבודה שלהם? הרי כל שבת אני רואה מחללי שבתות. אז איפה הרבנים? למה הם לא סוקלים? מה התשובה? נו, תגיד אתה, למה לא סוקלים? למה אין אפשרות? יפה, אז אתה יודע את התשובה. כלומר, ההלכה בנתה לעצמה מנגנונים שמונעים ממנה לבצע את איומיה. נכון? יוצא לפי זה שהיהדות דפקה את עצמה פעמיים. האחת, שהיא מופיעה כברברית. מסוקלים אנשים. זה נורא, זה ברברי. שתיים, אפילו את האיום שלך אתה לא יכול לממש, כי אתה עושה את הכל מבחינת המנגנון ההלכתי, כדי שלא תוכל לעשות את זה. אז התורה גרמה לעצמה נזק תדמיתי אדיר. מה התשובה? זהו. כלומר, התורה אמרה שאתה חייב סקילה לא כדי שלא תחלל שבת מפני פחד האבנים שיכנסו לך לפרצוף. לא. זאת לא הכוונה. הכוונה שהתורה בזה להראות לך כמה שזה חמור לחלל שבת. יודע כמה זה חמור? חייבים על זה סקילה. עכשיו הבנת שזה חמור, לכן אתה לא מחלל את השבת. לא מפני שאתה מפחד מן הסקילה. מובן? כי ברור שזה היה מצרים. טוב. אבל אומרו, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה חדשה. ביטול הבחירה החופשית. יש מצבים שיש מי שלקחו ממנו את הבחירה. כעונש. למשל, אדם שחתכו לו את היד, לקחו לו את האפשרות להשתמש ביד. נכון? עד עכשיו הייתה לו יד, יכול היה לעשות בה מה שהוא רוצה. עכשיו הוא לא יכול, לא טוב ולא רע. לקחו ממנו את היד. אם, עכשיו אפשר גם לא לקחת לו את היד, אפשר לקחת לו את הבחירה החופשית בכלל. מה המצב הזה? אז יש לנו המקרה הקלאסי. אבל אומרו, וחיזקתי את לב פרעו. ואחר כך, ענשו והמיתו. מה אתה מעניש את פרעו? הרי אין לו ברירה, הוא חייב לסרב לשלח את בני ישראל. אז למה אתה מעניש אותו וממית אותו? יש בו מקום לדבר. ויעלה ממנו בידינו שורש גדול, כלומר עיקרון. ויסתכל מאמרי בזה, העניין, ושים אליו ליבך, וחבר אותו על דברי זולתי ובחר לך הטוב. שימו לב שכאן הרמב״ם מודע לזה שהפירוש שלו הוא פירוש מחודש, ושיש פירושים אחרים, אומר לך הרמב״ם, אתה יכול לבחור אחרת. בסדר? טוב. אז קודם כל בואו נראה את הפירוש של הרמב״ם, אחר כך נראה את הפירוש של אחרים, ונראה מה יותר טוב. בסדר? הרמב״ם ירשה לנו. זה כמו שבאחת מאגרותיו הרמב״ם כותב, שמותר לחלוק על מה שהוא כתב במשנה תורה. כן? כלומר, אם יש לך הוכחה שמה שכתבתי במשנה תורה הוא לא נכון, אומר הרמב״ם, תפדל. ואז הוא אומר, ואל יאמר מי אני שאבוא אחרי המלך, כי אני המלך הרשתיו, ויאמר המלך יבוא. מה זה ויאמר המלך יבוא? על המן. כלומר, אתה יכול לחלוק עליו, אבל תדע מי, אבל תדע מי אתה. הבנת? לא הבנת מה שאני רמזתי. שמה? שהוא המן, יפה, יפה, ויבוא המן. כן, טוב. אז קודם כל, מה הפירוש של הרמב״ם? שפרעו וסיעתו, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שלחו ישראל, היה העניין מסופק על כל פנים, שהרי הקדוש ברוך הוא מנעם מלשלוח אותם, כמו שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואיך היה מבקש מהם לשלחם, במוכרחים שלא לשלחם, ואיך אנשם אחר כך כאשר לא שלחם. וזה נראה עוול, ולא ספק. וסותר כל מה שהקדמנו הצעתו. אלא שאין העניין כן. אולי נגיד את זה בעברית שלי, אחר כך נראה את זה בתוך הרמב״ם. פרעו נענש לא על זה שהוא לא שילח את בני ישראל, אלא על חטאים קודמים. מה החטאים הקודמים שפרעו עשה בבחירתו החופשית? שהוא שיעבד את ישראל. שיעבוד הזה, שאתה משעבד אנשים שלא עשו לך שום רע, זה עוול. על זה הוא נענש. לא על זה שהוא לא שילח את בני ישראל. מה שאתה אומר שהוא הגזים, זו דעת הרמב"ן. אבל אנחנו לא ברמב"ן, אנחנו ברמב"ם. בסדר? הרמב"ם אומר שהשיעבוד, גם בלי הגזמה, לא היה בסדר. בסדר? זה היה אסור. זה שפרעו עשה עוול עם אנשים שלא עשו לו שום רע, על זה הוא נענש. לא על זה שהוא לא שילח את בני ישראל, כי באמת לא לשלח את בני ישראל, לא הייתה לו ברירה. ומה היה העונשו של פרעו? שניטלה ממנו הבחירה. זאת אומרת, זה היה העונש. בואו נראה. אבל פרעו וסיעתו מרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר היו בתוכם, ועבלו עליהם עוול גמור. כאשר נאמר, בביאור, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל וגומר, הווה נתחכמה לו. וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם, בלי הכרח, רק ברוע לבבם. טוב, האמת היא שעולה מיד שאלה בפשט. הפרעו שהחליט על השיעבוד, האם הוא אותו פרעו שעמד מול משה בעשר המכות? לא, זה לא אותו אחד. הרי כתוב, והיה בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. אז יוצא שמדובר על פרעו אחר. מה זה מחלוקת? אז חזל אמרו, הוא לא מת, אלא שהוא השתמש, הוא הצטרע. כן, הוא השתמש בדם של תינוקות. אבל אז זה אומר שהוא חי הרבה זמן. ומלך הרבה זמן. יש לנו פרעו אחד בכל הרשימה של הפרעונית, של כל של הפרעונים, שמלך 91 שנה. יש לנו אחד כזה. זה הפרעו פפי. פפי הראשון או השני, לא זוכר. הוא מלך 91 שנה, זאת המלוכה הארוכה ביותר בהיסטוריה. קראתי ספרי אגיפטולוגיה, מה זאת אומרת? אלא מה? יש רק בעיה אחת. פפי הזה חי הרבה זמן לפני יציאת מצרים. אז יש כאלה שרצו לומר, לא, לא, זה הקרונולוגיה לא נכונה, זה הפרעו של משה. כן? קשה לקבל. אפשר גם להגיד שהרמב״ם עושה הבחנה בין פרעו לבין מלך מצרים. אז מת מלך מצרים, אבל לא מת פרעו. זה יכול להיות. אבל יכול להיות גם שהרמב״ם, מה? אז זה לא אותו בן אדם. הרבה פעמים זה לא אותו בן אדם, לפעמים זה אותו אחד. אבל למשל כתוב, איך כתוב? ויהי בימים ההם חטאו משקה מלך מצרים והאופה, לאדוניהם, למלך מצרים. ויקצוף פרעו על שני עבדיו, על שר המשקים ועל שר האופים. זאת אומרת, יש פה שישה אנשים. יש פרעה, יש מלך מצרים. מלך מצרים, המשקה וההופך חטאו. כלומר, אלה שמגישים לו את המשקה ואת האוכל. ופרעה קוצף על, ה, על, ה, על האחראים המיניסטריאליים, שר המשקים, שר האופים. בסדר? ואז יוצא שהשאלה מי מגיע לבית האסורים עם יוסף. אז זה סיפור בפני עצמו, אני לא רוצה להאריך בזה. אבל יכול להיות, אגב, אנחנו יודעים בהיסטוריה המצרית שהיו זמנים שבהם היו באמת שני שליטים במצרים. אחד עם התואר של פרעה, אחד של מלך מצרים, כמו שביפן היה הקיסר והיה השוגון. כן, הקיסר היה איזה דמות מפונקת שחיה בארמון, לא רואה את העולם. והשוגון הוא זה שניהל את הממלכה. והיו את השושלת של שוגונים. אני לא יודע. עכשיו, האמת היא שכל הקרונולוגיה המצרית יש בה הרבה ספקות. יכול להיות שהרמב״ם מבין את זה אחרת. פרעו זה שם של שיטה. כלומר, נכון שיש פרעו אחד שהתחיל את השיעבוד, והמשיכו אחריו. גם הם לא בסדר. בסדר? וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם מבלי הכרח רק ברוע לבבם. והיה עונש השם יתברך להם על זה, למונעם מהתשובה, עד שיחולו עליהם מהעונשים אשר ראו להם מן הדין, ומניעתם מהתשובה היא שלא ישלחם. כלומר, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא הבין שאם הם יחזרו בתשובה, אז הוא לא יוכל להעניש אותם. והקדוש ברוך הוא רצה להעניש אותם. ולכן מנע מהם את התשובה, על ידי שנטל מהם את הבחירה החופשית. רגע, זה כבר פירוש אחר. זה כבר פירוש אחר. לא דעת הרמב״ם, אלא יש מפרשים שאומרים מה שאתה אומר, שהבחירה החופשית נטלה ממנו החל מן המכה החמישית. חמש ראשונות היו בבחירה, חמש האחרונות לא בבחירה. הרמב״ם לא מסביר כך את הפסוקים. אנחנו עכשיו עושים מאמצים אדירים כדי להבין מה הרמב״ם אומר, לא מה שהמפרשים האחרים אומרים. זה לא משנה. לא, זה לא משנה. זה דיברנו כבר על השאלה הזאת. השאלה האחרת היא, מאיזה שלב נתלה הבחירה מפרעו? לפי הרמב״ם, ברגע שהוא עשה את העבירות החמורות, וכשבא משה ונותן את המכה הראשונה, כבר אז אין בחירה חופשית לפרעה. בסדר? ויש פסוקים שהולכים בכיוון הזה גם כן, וחיזקתי את לפרעה וכו'. וכבר באר לו השם יתברך זה העניין, והודיעו, שאילו היה רוצה להוציאם לבד, היה מאבד אותו וסיעתו, והיו יוצאים מהרה מעין יחור. כלומר, בעצם אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רק להוציא את ישראל, היה מוציא את ישראל. הורג את פרעה, מוציא את ישראל. אמנם רצה אם הוציאו אותם לעונשם על מה שקדם מחמת שעבודם, כמו שהבטיח ואמר, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואי אפשר לעונשם אילו היו עושים תשובה. ועל כן נמנעו מהתשובה וחזיקו בהם. והוא אומרו, כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר, ותיקח את מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותיך את כוחי, ולמן ספר שמי בכל הארץ. בעצם מה אומר הרמב״ם? שהקדוש ברוך הוא רצה לפרסם את יכולתו, ויכולתו של הקדוש ברוך הוא היא אפילו האפשרות לבטל את הבחירה החופשית, וזאת הסיבה שהוא בחר בעונש לפרעו, שתינתן ממנו הבחירה החופשית. עד כאן ברור. הוא נענש, כפי שהרמב״ם הסביר, ואמרנו את זה בערך 3 פעמים בשיעור הזה, הוא נענש על זה שהוא שעבד את ישראל ברצונו החופשי. כן. נכון. רצונו של הקדוש ברוך הוא לא משתנה, שבעקבות פעולתו הבחירית של אדם הוא נענש. זה דבר שלא משתנה. כן.
גם אלה שנשארו
לא. מה שאחרי שנלקחה הבחירה, אז הוא לא נהנה של זה. נכון. מה? זה השאלה. אחר כך הוא נותן תשובה. שמת לב, יש הבדל בין השאלה לבין התשובה. למה? למה הוא מעניש אותו דווקא בדבר הזה? יכול היה להעניש אותו במשהו אחר, נכון? זה מה שאתה שואל? אז זה הרמב״ם עונה בהמשך. אבל חוץ מזה הוא כבר רמז לנו כאן, שזה היה כדי שיתפרסם בעולם שהקדוש ברוך הוא יכול גם לקחת את הבחירה. בסדר? זה מה שקרה למען ספר שמי בכל הארץ. כן. עכשיו, טוב, עכשיו אני רוצה אולי להביא פירוש הפוך לגמרי מהרמב״ם. הרמב״ם הרשה לנו, נכון? הוא אמר, חבר את דבריי לדברי אחרים, מובחר לך הטובה. אז אם הרמב״ם הרשה, אני יכול להביא פירוש אחר. רבי עובדיה ספורנו. רבי עובדיה ספורנו אומר שהקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעו כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. ראיתם? לחזק את לב פרעו, אין הכוונה שהוא ביטל ממנו את הבחירה החופשית, אלא אדרבה, נתן לו כוח לעמוד במכות. כי אם לא, לא הייתה לו בחירה חופשית. הרי אדם כמו פרעו, תהפכו את כל הנילוס לדם. מה אתה עושה? מיד משלח את בני ישראל. אין בחירה. לכן הוא אומר, לא. ספורנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לחזק את לב פרעו, כדי שהוא יעשה את הבירור עד הסוף. לך זה יותר מסתדר. לכן הרמב״ם אמר, ובחר לך הטוב. בסדר? ואז יוצא משהו מדהים. עכשיו, יש פירוש אחר לגמרי, הפוך ממה שאמרתי עכשיו, הפוך על הפוך, הפירוש של רבי צדוק מלובלין. רבי צדוק מלובלין אומר, שיציאת מצרים, מטרתה הייתה להראות שאין בחירה חופשית. אנתם? לאף אחד. כי אפילו פרעו, שיכורה הייתה לו בחירה חופשית, אין לו. טוב. של היהדות. כן, זה נכון. טוב, זה קושיה ידועה על רבי צדוק מלובלין, איך הוא אומר הפוך מהיהדות, אבל הוא אומר, בסדר, איך הוא יסתדר? לקראת סוף 8 פרקים אנחנו נבין, כן? אבל זה השיטה של רבי צדוק מלובלין. אין לאדם, זה הכל בלוף שיש לאדם בחירה חופשית. באמת, הקדוש הוא יראה ששום דבר לא עומד בפניו, אין בחירה חופשית. הפוך מהרמב״ם, בסדר? וגם הפוך מרבי עובדיה ספורנו. על ידי הסוגיה שבסוף הפרק. בסדר? עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. יש שאלה ששואל הרמב״ם במורה נבוכים. הוא שואל על הפסוק, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אז למה בני ישראל לא עברו דרך ארץ פלישתים? כי הקדוש ברוך הוא ידע שאם הם יגיעו למלחמה אחרי שזה עם של עבדים, שאתמול השתעבדו בתית, הם יראו אויב, על המקום הם יברחו. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? העביר אותם דרך המדבר, במדבר האדם מתחשל, ואז הוא מסוגל סוף סוף להילחם בבני הענק. כך אומר הרמב״ם. עכשיו שואל הרמב״ם שם, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן גבורה בליבם. הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות 10 מכות. הוא לא יכול לתת קצת גבורה בליבם של בני ישראל, ואז הם לא יפחדו מהפלישתים? מובנת השאלה? מה עונה הרמב״ם? עלו למה אתם מורי נבוכים? מה? נכון. שהקדוש ברוך הוא מוכן לעשות הכל, חוץ מליטול את הבחירה החופשית מן האדם. רגע, אבל אתה, הרמב״ם בעצמך, אומר לי שהוא נטל את הבחירה מפרעו. אז מה אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לטול בחירה מן האדם? אה? ברוב שהוא רשע. אפשר להגיד, בתור עונש הוא כן נוטל את הבחירה. הרי כשאתה הורג מישהו, אתה גם כן נוטל ממנו את הבחירה. על צד העונש, ברור שהקדוש ברוך הוא יכול לטול את הבחירה. אבל על צד ההנהגה, הקדוש ברוך הוא ישאיר את הכל בידי האדם. ולכן יש הנהגה טבעית, כדי לחשל את בני ישראל, היה צריך להעביר אותם דרך המדבר. כן. זה בדיוק העניין, זה מה שאמרנו. זה יוצא דופן במובן של עונש.
בסדר.
אם לא, זה סותר את המורה נבוכים, את השמונה פרקים. כן. מה? פשוט מאוד. האנשים האלה, אומר הרמב״ם, יצאו מעבודת עתית, כשהאדון מצליף בהם ומחייב אותם לעבוד. הם לא יכולים ביום אחד פתאום להפוך לגיבורים, אנשים נקנויים, לא יכולים ברגע אחד להפוך לגיבורים וללחם בידי הענק. כך אומר הרמב״ם. זה נגיד על דרך אני אומר, הסטטיסטיקה. יכול להיות שבתוך ה-60 ריבו יש כמה גיבורים. אבל אתה רואה רק שפרעה רודף אחריהם, כולם נבהלים. כן? סך הכל 600 רכב בחור וכל רכב מצרים. כמה כבר? אבל אין להם כוח. בסדר? למרות שבחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש להם נשק ביד, ובכל זאת. בסדר? אז עכשיו, זו השאלה. אני חוזר עכשיו ל8 פרקים. שואל הרמב״ם את השאלה שחלק מכם שאלו, למה מכל העונשים נבחר דווקא העונש הזה של נטילת הבחירה החופשית? ואין לדקדק עלינו אם נאמר שהשם יתברך יענוש האדם וימנעהו מהתשובה ולא יעזבהו לבחור בתשובה, כי הוא יתברך ידע החטאים, ולפי חוכמתו ויושרו יש שיעור העונש, פעמים בעולם הבא לבד, ופעמים בעולם הזה לבד, ופעמים בשניהם. ועונשו בעולם הזה חלוק, פעמים יענוש בגוף, ופעמים בממון, ופעמים בשניהם. זאת אומרת, יש סט שלם, ארגז כלים שלם של עונשים שהקדוש הוא משתמש בהם. לפעמים הוא משתמש בעונש כזה, לפעמים בעונש כזה, יש איזה חוכמה בדבר. וכאשר יבטלו קצת תנועות בני אדם שמבחירתו על צד העונש, כביטול ידו מן המלאכה, שלא יכול לעשות בה מאומה, כמו שעשה לרובעם בן נבט, או לסמע עיניו מן הרעות, כמו שעשה לאנשי סדום הנאספים על פתח לוט. כן, יבטל ממנו בחירת התשובה, עד שלא יתעורר אליה כלל ויעמוד בחטאו. ולא נתחייב לדעת חוכמתו, עד שנדע למה אנש זה בזה המין מן העונש, ולא אנשו במין אחר, כמו שלא נדע מה הייתה הסיבה להיות לזה המין, זאת הצורה, ולא הייתה לו צורה אחרת. כלומר, אתה לא חייב לדעת רזולוציה מדויקת על איזה עונש, על איזה חטא בא איזה עונש. אתה רק צריך לדעת שזה בצדק. אבל הכלל, ככל דרכיו, חסד ומשפט, ויעניש החוטא כפי חטאו, ויגמול המיטיב כפי הטבתו. זאת אומרת, קודם כל, מדוע דווקא עונש כזה ולא עונש כזה, זה לא עניינך. לכן כשמישהו אומר, פלוני קרא לו כך וכך, כי הוא עשה עבירה כזאת וכזאת, נשאלת השאלה מאיפה אתה יודע. וסתם השערות, ולפעמים זה שטויות, כן? אתה אומר, הוא דיבר לשון הרע, או הוא חילל שבת, או הוא, רגע, איך אתה יודע שזה על זה בא? אתה לא יכול לדעת. כן? מה אתה אומר? נכון, אבל לא שאם בעל אדם יסורים, אתה תפשש במעשיו. בסדר, זאת אומרת, האדם שבא עם לא יסורים, אז הוא מכיר את מעשיו, אז הוא מפשפש. וגם בזה הוא יכול לטעות, הרי לא מצא, נכון? כן. אז בסדר, אז אומר הרמב״ם, יש איזה חוכמה בדבר, אתה לא מחויב לדעת אותה. יכול להיות שאם אתה תדקדק, כן תמצא משהו. אבל אתה לא חייב. זה מה שהוא אומר. כן? אה? אז אתה כבר נותן לי פירוש. זה יכול להיות. מה לא אבסולוטי? זה אבסולוטי, הבחירה החופשית. למה אפשר לשחק? אי אפשר לשחק עם זה. בחירה חופשית היא חופשית. אם לא, אז היא לא חופשית. למה אתה אומר את זה? איפה ראית את זה ברמב״ם? הרמב״ם אומר, כל מעשיו של האדם בבחירתו החופשית. הפרעו זה, 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 זה בגלל שזה היה עונש. אז זה לא שזה לא אבסולוטי, זה אבסולוטי שיש בחירה חופשית. אלא מה? לפעמים יש עונש. כמו שלמשל, יש עונש מיטה. עונש מיטה מבטל את הבחירה החופשית. מה זה קשור לצמח צדק? אני יודע, אבל מה זה קשור? מי אמר שקדוש ברוך הוא לא יכול לגעת? גם לפי הצמח צדק הקדוש ברוך הוא יכול לגעת. כל זמן שהוא רוצה, הוא יכול לגעת ברגע שהוא ירצה להפסיק את הבחירה החופשית. ואם תאמר, מה? כן, האם מפרעה היו עוד? חוץ מפרעה היו עוד. התשובה היא כן. איך אני יודע? הרמב"ם אומר את זה בהמשך. בסדר? טוב. מה? כן, נכון. זאת אומרת שזה סיכוי שזה על זה. זה הכוונה. זה כמו שאתה אומר, על כך גלות באה לעולם בגלל כך וכך עבירות. יש איזושהי רשימה שלמה במסכת אבות. מה זה אומר? שצריך לחפש. כן? אבל לא שזה אתה, שאתה יודע. כן? מה? היו עוד מה? אחרי תקופת הרמב״ם? יכול להיות שכן. למה לא? זאת אומרת, מה הבעיה? או שכן או שלא, מה זה משנה? ואם תאמר, עכשיו עולה שאלה חדשה. אם זה נכון שהעונש של פרעה היה שאין לו בחירה חופשית, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה צחוק ושולח את משה להגיד תשלח? כשהוא יודע שפרעה לא יכול לשלח. בסדר? השאלה ששואל הרמב״ם. ואם תאמר, למה ביקש זה אני אמרתי, אבל זה לא ראיתי, לא הראיתי שזה כתוב בטקסט. עכשיו אנחנו רואים את זה בטקסט. ואם תאמר, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם, והוא נמנע מלשלחם? זה מי שימנע, הוא לא יכול. ולמה לא באו עליו המכות והוא עומד במרדוע לקשותו, כמו שאמרנו, שעונשו מהשם יתברך הוא שיעמוד על לקשותו, ולא היה מבקש ממנו לבטל מה שאי אפשר לו לעשות. וזה גם כן היה לחוכמה מהשם יתברך. שיודיעהו שהשם יתברך יבטל בחירתו כשירצה לבטלה. ואמר, כלומר, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שהוא אפילו יכול לבטל את הבחירה החופשית. לכל העולם. ואמר לו, הנני מבקש ממך שתשלחם, ואם תשלחם תהיה ניצול, רק ידעתי שאתה לא תשלחם עד שתמות. והיה הוא צריך שיודע לשלחם, כדי שיראה הפך דברי הנביא שאמר שהוא ינמנע מלהודות, ולא היה יכול. כלומר, פרעה היה כדאי לו להראות שמשה אומר שטויות. אתה אומר שאני לא אוכל לשלח? הנה, אני משלח. לא, גם זה אתה לא. והיה בזה עוד גדול ומפורסם אצל בני אדם. כמו שכתוב, ולמען ספר שמי בכל הארץ. הפסוק שהוא הביא מקודם, כאן הוא מקצר. שהשם יתברך, אפשר שיענוש האדם שימנעהו בחירת פעולה אחת, ויודיעהו בזה שלא יוכל למשוך נפשו ולהשיבה אל הבחירה ההיא. כן, בבקשה. טוב, זה שם וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, כתוב גם שם. הוא משחרר לרגע, יש לו בחירה חופשית, ושוב לוקחים מן. לפי הפירוש של הספורנו זה משהו אחר לגמרי. כן, זה דיברנו בשיעורים על 10 מכות. הסברתי מדוע באמת פרעה עושה בירור חירותי דרך ה-10 מכות, ולכן כשהוא משלח את בני ישראל, זה אפילו נגד ההיגיון, כי הרי כתוב, הנני הורג בנך בחורך, אם אתה לא משלח, הנני הורג בנך בחורך. הוא לא שילח, נהרג בנו בחורו. אז עכשיו, לפי החוזה שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא פטור מלשלח, ודווקא אז הוא משלח. לא מובן, נכון? כן, לפי האוספורנו, אני עוד עכשיו. התשובה היא שהוא באמת שילח את בני ישראל, משום שהוא הבין שמשה צודק. לכן הוא אומר, לכו עבדו את השם כדברכם, וברכתם גם אותי. כלומר, הוא מכיר בזה שישראל הם ראש החץ של הערכים בהיסטוריה. אז למה הוא רודף אחריהם? זה בגלל סוגיה ברב קוק. כן, ברור. הרב קוק מסביר שהקדושה של עם ישראל בנויה משתי שכבות, מה שנקרא סגולה ובחירה. בסגולה אנחנו קדושים מה שלא יהיה. בבחירה תלוי במעשים. עכשיו, 10 המכות ביררו את קדושתם ישראל, של ישראל הסגולית, לא הבכירית, כיוון שהם היו עדיין עבדים. רק אחרי שהם הולכים שלושה ימים במדבר, אז מתחילה החירות שלהם לבוא לידי ביטוי, ואז פרעו יש לו טענה חדשה, מי אמר שבתחום הבכירה אתם יותר טובים ממצרים? ואז יש טענה, עלו עובדי עבודה זרה, עלו עובדי עבודה זרה, נכון? ואז הוא רודף אחריהם. כן, מה אתה אומר? האם רק לפרעו נלקחה הבחירה החופשית? זאת השאלה יפה. אני עניתי, כשהבחור הזה שאל אותי מקודם, אני עניתי שהיו עוד מקרים, נכון? גם השרים, יכול להיות. טוב, אבל עכשיו שאלתם, האם יש עוד מקרים של נטילת הבחירה החופשית? התשובה היא, כן. איך אני יודע? כתוב ברמב"ם. ועל זה הצד בעצמו, היה עונש סיחון מלך חשבון. כי למה שקדם ממריו, אשר לא הוכרח עליו, הנשו התברך שמנעו מאפיק רצון ישראל, עד שנלחמו עמו והרגו. והוא אומרו, ולא אבא סיחון מלך חשבון, העבירנו בו. כי הקשה השם אלוהיך את רוחו, ואימץ את לבבו למען נתון אותו בידינו על כיום הזה. זאת אומרת שגם אנחנו רואים שנתלה בחירה חופשית מסיחון. והשאלה היא, למה נתלה ממנו הבחירה החופשית? לפי הרמב״ם, בגלל עבירות קודמות שהיו לו, שלא נכתבו בתורה. לא יודעים אותם. כי אם לא, הוא לא היה מעניש אותו. זה, כן? כלומר, הרמב״ם אומר, הנה, ואשר הביא להיות עניין זה הפסוק קשה על המפרשים כולם, מפני שחשבו, כי לא נענש סיחון על, אלא שלא הניח את ישראל לעבור בגבולו. ואמרו, איך אנשו והוא מוכרח? כי הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו. כמו שחשבו רבים שלא נענש פרעו ועמו, אלא מפני שלא שולחו ישראל מארצם. ואין העניין כן, אלא כמו שבארנו. כלומר, מוכרחים להניח שהיו עבירות קודמות, ושעל זה אנשו הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין להקשות רוח, להקשות לב ולהכביד לב? יש מן הסתם הבדל. לא יודע. יש ביטוי יפה, שמעתי מהרב משה בן טוב, זכרונו לברכה, אומר, כבד לב פרעו. יש ביטוי כזה. כבד לב פרעו, מהן נשלח את העם. מהן נשלח את העם. אז מה זה כבד לב פרעו? מי שצולה לב, אם אתה לוקח לב וצולה אותו, הוא מתרקח. אם אתה צולה כבד, הוא מתקשה. אז הקדוש הוא אומר, כבד לב פרעו. כלומר, הוא קיבל מכות, ואף על פי כן הוא מתקשה. אז הוא לא, זה לא לב, זה כבד. כן. מה? לא, כי הוא אומר, מה, הוא הקשה את לבבו כדי שישראל, ולא נתן השם עבירנו, לא להעביר, ולא עבירנו בו, כי הקשה השם את לבבו. אז הרי, אז למה הקשה את לבבו? סימן שיש לו חטא אחר, שעל זה הוא נענש, שהקשה את לבבו. וכבר, עכשיו תגידו, פרעו וסיחון, מה המכנה המשותף שלהם? הם מלאכים ומה עוד? גויים. האם יכול להיות, מה? רשעים, ברור. רשעים, מלאכים וגויים. ומשניהם נתלה הבחירה החופשית. נשאלת השאלה, האם יכולה להינטל הבחירה החופשית כעונש גם מיהודים? תשובה, כן. זה כתוב בהמשך. וכבר, באר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא. שהוא יתברך יעניש קצת המורדים שימנע מהם התשובה. ולא יעזוב הבחירה בידם באומרו, השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע. ונראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורעפה לו. ברור, אז בעצם מה אומר כאן ישעיהו? שהקדוש ברוך הוא נוטל את הבחירה החופשית מן העם כדי למנוע מהם לעשות תשובה. על איזה עם מדובר? עם ישראל. אז גם כלפי בני ישראל יש עונש כזה לפעמים. כן. בגלל עבירות קודמות שלהם. והעונש היה שתינטל מהם היכולת לעשות תשובה. מפרטים או מהכלל? מהכלל ממילא דו חירה. כן, ודאי. תמיד הכלל אינו בחירה לפי הרמב״ם. שאפילו מיחיד. אבל זה ידענו כבר מקודם. וזה הדבר פשוט, אין צורך לפרש. כך אומר הרמב״ם. אבל הוא מפתח למנעולים רבים. אז אם כן, הוא הביא לנו כבר שלושה מקרים של נטילת הבחירה החופשית. פרעו, סיחון, והעם בימי ישעיהו. כן. ממי נטלה הבחירה? מהעם? ריאל, למה זה דווקא מה שאפשר את המדינה? עד רבה, אם הם היו עולים לארץ, המדינה הייתה יותר חזקה. דווקא לא כולם עלו. עד רבה, כלומר, השואה היא, בניגוד למה שרגילים לחשוב שהיא זו שהביאה להקמת המדינה, היא זו שכמעט מנעה את הקמת המדינה. אבל המיעוט שכן הבין, אז זה נתן לו אנרגיות. מנעולים, הכוונה, קשיים בהבנה. כמה פסוקים קשים, זה הכוונה מנעולים. אם אתה מבין את העיקרון הזה, הרבה סוגיות קשות נפתרות. עכשיו, הוא מביא עוד מקור רביעי לאפשרות הזאת. ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו, זכור לטוב, באומרו על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. רצונו לומר, כאשר חטאו ברצונם, כלומר החופשי, היה עונשם עליהם מיתך שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה, ולא תניח להם הבחירה. ולא רצו להניח החטא ההוא, והתמידו מפני זה על כפירתם. ברור? טוב. כאומרו, עכשיו הוא מביא כאן פסוק, מאוד מעניין איך הוא מפרש את הפסוק. חבור עצבים אפרים, הנח לו. רצונו לומר שהוא מתחבר אל העצבים, כלומר עבודה זרה, בבחירתו, ואוהב אותם. עונשהו שיונח, על אהבתם. וזה עניין הנח לו. וזו מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. או על ממלכת אפרים. עכשיו, מה שמעניין בפירוש הזה של הרמב״ם, שזה לא, מה קשור הכלל עכשיו? הוא מדבר על אנשים שחטאו בעבודה זרה מרצונם החופשי, ועונשם הוא שישארו אוהבי עבודה זרה. בסדר? זה מה שהוא מסביר. עכשיו, זה שונה מהפירוש הרגיל לפסוק הזה. חז"ל אמרו, אפילו עובדים לעצבים, כיוון שיש אהבה ביניהם, חבור עצבים אפרים, הנח לו. אל תניש אותם. כלומר, זה הערך של הסולידריות ו... בין בני ישראל, שהם אוהבים אחד את השני. אז נגיד, מחר יש לנו מסיבה, עובדים עבודה זרה, בוא אלינו, דוב, מחר תבוא אלינו לעבוד עבודה זרה. יש אהבה, כן? אז כיוון שאוהבים אחד את השני, אז הנח לו. מה אתה רוצה? זה הפוך מהפירוש של הרמב״ם. נו, מה אתה רוצה? מה אתה עושה? הבנתי, מה אתה רוצה? הבעת מימיקה איננה הסבר לכוונתך, כן? חזל. זה קוקיסטי, כן? זאת אומרת, שאתה אומר, תשמע, הם עובדי עבודה זרה, אבל יש להם מסירות נפש בצבא וכו', אז השם אוהב אותם, כן? תתחבר אל כלל ישראל, כן? טוב, בקיצור, יש כל מיני דברים שחז"ל מדברים עליהם, שלפעמים מחליקים קצת עבירות, כדי להיות סימפטי, להיות עם כולם, בסדר? לא, לא, זה לא קשור. לא קשור. טוב. אבל אומר הרמב״ם, אבל זה, בסדר, זה לא שהרמב״ם חולק על דברי הגמרא, הוא אומר זה על דרך הדרוש, על דרך הפשט. ההפך, הכוונה דווקא לרעתם של אפרים. אגב, יצוין שאושע, הנביא, מדבר הרבה על ממלכת ישראל, נכון? על ממלכת הצפון. ואיך זה מסתיים? זה מסתיים גרוע. נכון? ממלכת אפרים נחרבה. תאשם שומרון. נכון? זה מה ששמע, זה די מזעזע, סך הכל. זה לא הלך. אז אומר לך, חבור הצבים אפרים, הנח לו. לא, זה ראיה שהפשט ההיסטורי כמו הרמב״ם. שבמלכת אפרים הלכה פייפן. כן, אנחנו אוהב אותם. נכון, נכון. אנחנו, שהכוונה שלא יוכל לחזור בתשובה. אה, זה הפירוש של חז"ל, לא הפירוש של הרמב"ם. כן. נכון, באמת, זה קשה. לכן הרמב"ם אומר לך, זה הפשט כך, הדרש כך. עכשיו, אם כן, ראינו בינתיים חמישה מקרים, נכון? פרעה, סיחון, ישעיהו, אליהו, הושע. חמש מקורות לזה שלפעמים העונש של האדם זה שנוטלים ממנו את הבחירה. זה נותן לנו חשק לחפש עוד פסוקים כאלה, נכון? אם חמש פעמים ראינו פסוקים כאלה, אולי עוד פעם. אומר הרמב״ם, לא, אל תטעה. יש פסוק שאתה יכולת לחשוב שזה מעניין, אבל זה לא. אמנם, מאמר ישעיה הנביא, עליו השלום, שאמר, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך? לכאורה זה זה, שהקדוש ברוך הוא מטעה אותנו מדרכיו, מקשיח את ליבנו. אז היה, היינו משתוקקים להסביר גם את הפסוק הזה, להוסיף אותו לרשימה. אומר רמב״ם, לא, אינו מזה העניין כלל, ואינו נתלה בדבר ממנו. אז איך להבין את הפסוק? כאן יש חידוש מאוד חשוב של הרמב״ם. ואומנם, עניין אלו הדברים כפי מה שבא לפניו ולאחריו. כלומר, כדי להבין פסוק, זה הרמב״ם גם כותב באיגרת תימן ובעוד כמה מקומות, כדי להבין פסוק באמת, אתה צריך לראות את ההקשר שבו נאמר הפסוק. אם אתה מוציא את הפסוק מההקשר, אתה לא מבין על מה מדובר. למשל, יש פסוק, ועבדתם אלוהים אחרים. השתחוויתם להם. נכון? יש פסוק כזה. אז מה זה אומר? שצריך לעבוד עבודה זרה, נכון? עכשיו, אז לכן אומר הרמב״ם, תבין את ההקשר. אינו מזה עניין כלל, ואינו נתלה בדבר ממנו, ואומנם עניין אלו הדברים, כפי מה שבא לפניו ואחריו. שהנביא ההוא, היה מתרעם על גלותנו וגירותנו, והפסק ממשלתנו, ותגבור את האומות עלינו, ואמר על זה דרך תפילה. השם, אלוהי ישראל, כשיראו ישראל תגבור את הכופרים, יטעו מדרך האמת, ויטעה ליבם מיראתך. וכאילו היית אתה הסיבה לשכלים האלה לצאת מדרך האמת. כלומר, אומר בעצם ישעיהו לקדוש ברוך הוא, אם אתה ממשיך את הגלות, זה יגרום לבני ישראל לחשוב שעזבת אותם, שאתה לא משגיח. זה על זה נאמר, למה תטענו מדרכך? לא שבמקרה הזה הקדוש ברוך הוא נטל את הבחירה החופשית, אלא שזה בעצם תפילה על הגלות. למען הפסקת הגלות. כמו שאמר משה רבינו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור בבלתי יכולת השם. כן? ואז מה, כלומר, ואז יאמרו בבלתי יכולת השם להביא אותם אל הארץ אשר נשבע לאבותם, וימיתם במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וואט שמע, אתה צודק. כן? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. כלומר, על פי הדברים שאתה אומר, אני מחליט לסלוח לעם כדי שלא יהיה חילול השם. ומפני זה אמר אחר זה, שוב, למען עבדיך שבטי נחלתך, זה המשך הפסוק. רצונו לומר, עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. כלומר, המוטיבציה האלוהית להוציא מן הגלות איננה בגלל שבני ישראל עושים תשובה, אלא כדי שלא יתחלל שם שמיים. האמיתי דברים מפורשים בספר יחזקאל. כן? לא למענכם אני עושה, בושו ויקלמו בני ישראל, כי אם למען שמי הגדול, המחולל בגויים. מחולל במה? לא, החילול הוא בעצם זה שישראל בגלות. זה מה שכתוב. ויבואו אל הגויים אשר באו שמה, ויחללו את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, זה שאנחנו בגלות, זה עצמו החילול השם. יוצא לפי זה, שהיציאה מן הגלות, כדי שיתקדש שמו. זאת אומרת, שאם יש לך, בזמן הגלות, עיירה יהודית מלאה בישיבות ובבתי כנסיות ובמקוואות, ודפוס עברי, זה חילול השם. אם אתה מביא את העם, והם מקימים עיר ששם ללא הפסקה, יש חילול שבת וקלקולים אחרים, זה קידוש השם. שהרי יש הלכה, שהרואה ערי יהודה בחורבנם, קורע. והרואה אותם ביישובם, מברך, ברוך מציב גבול אלמנה. מה זה ביישובם? כתבו הפוסקים בשלטון ישראל. אני לא אחראי על דברי ישעיהו הנביא, או על דברי יחזקאל. שהם יקחו אחריות על מה שהם אמרו. בסדר? וכמו שבאר בתרי עשר, מאמר הנמשכים אחר אמת המנוצחים מן הגויים, או מן העובדי כוכבים בזמן הגלות, אשר מספר דבריהם. כל עושה רע, טוב בני השם, ובהם הוא חפץ, הוא היה אלוהי המשפט. כן, כלומר, העובדי השם מתקוממים נגד הגלות. וסיפר מדבריהם המובן מאורך הגלות, אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים. והבטיחנו שם שהוא יתברך עתיד לבאר האמת. ואמר בזה, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. טוב, אז זה הפסוקים. עכשיו, בואו אנחנו רואים פה יסוד לאומי בדברי הרמב״ם, שלא תמיד מבואר, אבל הנה, פה הרמב״ם אומר אותו במפורש. עד כאן, מה החלק הראשון? מה אתה אומר? אומר הרמב״ם, אנחנו לא חייבים לדעת למה. תחפש, הוא אומר, אבל אתה לא חייב. העיקר שאנחנו יודעים שיש בזה חוכמה. מהי החוכמה? לא תמיד אתה יודע. עכשיו יש לנו עוד סוגיה שנשארת לשיעור הבא. פם פללה, פם פם.